משחקים מתבטלים, שחקנים חולים, הפרמייר ליג חוטפת את זן האומריקון, אבל צ'לסי ממשיכה לשחק, וזה ממשיך להיראות לא מספיק טוב. אולי הפסקה קצרה יכולה לעזור? בלוז ישראלי, אנחנו מתחילים.
בלוז ישראלי, הפודקאסט הרשמי של אוהדי צ'לסי בישראל.
שלום נתימו.
אהלן, ערב טוב.
ערב טוב, שלום שיקו חיון.
ערב טוב לכולם.
ושלום רב לאלון אזון.
אהלן, ערב טוב.
אמרתי את זה נכון, נכון?
נכון, אזון.
אלון אזון, מה העניינים? פרק בכורה של אלון בבלוז ישראלי, אנחנו מתרגשים, אתה גם?
מאוד מאוד.
יופי. גילוי נאות לאתם ששומעים אותנו, הפרק הזה היה אמור להיות מוקלט אתמול, אבל אני חטפתי איזשהו צינון קטן, אל תדאגו, לא קורונה, לא עניינים, הנושא הזה נבדק, אני נאלץ לדחות את הפרק הזה ב-24 שעות, אבל בפתיח שמעתם אותי שואל אם הפסקה קצרה יכולה לעזור לצ'לסי, אנחנו כבר יודעים בזמן שעבר שההפסקה קצרה כזאת לא תהיה, ה-FA החליט ש... לא משנה כמה שחקנים חולים, כל הקבוצה יכולה להעמיד 14 שחקנים כולל שוער, אז היא יכולה לצאת הדרך ולשחק. אנחנו נדבר על ההחלטה הזאת כאן בהמשך הפרק, ומה דעתנו עליה ומה זה אומר לגבי ההמשך לפחות בטווח הקרוב של צ'לסי, אבל לפני זה, בואו נחזור אחורה, משחק מול אברטון, נזכיר 1-1, ואנחנו ננתח את המשחק הזה כמו שאנחנו בדרך כלל עושים, ואנחנו נתחיל מהרכבים, אתם בטח זוכרים, מנדי בשער, אז פיליקווטה, סילבה ורודיגר, השלישייה בהגנה, ג'יימס ואלונזו בצדדים, לופטוס צ'יק וג'ורג'יניו בקישור, אז עדיין בהיעדרות הממושכת של קנטה וקובצ'יץ', זיח ומאונט ופוליסיק מקדימה, ואני חשוב לי לחזור על ההרכב, כי אתם תראו שכשאנחנו נדבר על המשחק מול וולבס, זה בעצם אותו הרכב, רק שינוי באמצע, במקום ג'ורג'יניו ולופטוס צ'יק, קנטה וצ'לובה, כמה לשינוי הזה היה משמעותי על באמת על המשחק, כי זה באמת היה משחקים מאוד מאוד שונים, אבל אנחנו מתרכזים במשחק מול אברטון, וזה משחק שאתם יודעים, לפני שנתחיל עכשיו, כאילו מה כן היה בדיוק טוב ומה היה טוב, היה משחק רע או תוצאה רע?
את התוצאה רע, אני חושב שזה משחק שהיה צריך לגמר 3-0 כאן, אבל לצערנו אנחנו קוראים כרגע עם שלישייה קדמית, שיכולת שלהם להפקיע היא בעתית מאוד, מאוד 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 בעתית. זה לא משנה כמה מצבים אנחנו מגיעים, זה לא משנה איך אנחנו מגיעים, זה לא, פוליסיק נראה לא קשור, זה שנראה בסדר, אבל פחות מסוכן לשער. מה מצב 5 מצבים כדי לייצר שער, עם כל זה שיש לנו שערים במחזורים? אפשר להנצח עם זה משחקים, נגד אברטון זה משחק של 3-0 קל.
כי אנחנו ממשיכים להגיד את זה, כאילו גם אתה מסכים איתי נעתי, ושמח לדעת שיקו ואלון מה אתם חושבים, אבל המשחק עצמו, אם אנחנו רגע נצנן, לא היה משחק רע של צ'לסי.
המשחק מול אברטון היה משחק טוב, המשחק מול אברטון באמת היה טוב, כי סך הכל יצרנו הרבה מצבים, 23 בעיטות לשער של אברטון, 10 ניסיונות למסגרת, 6 מצבים הוגדרו כמצבים טובים להפקעה, כן, ביג צ'אנס זה נקרא, התרגלנו כבר העונה של משחקים כאלה, אנחנו רואים את ג'יימס ומאונט יוצאים עם שער לכל אחד, ממש אתה יודע, מסוג כזה של משחקים, כאן זה היה כבר חוסר מזל, פשוט הכדור לא נכנס, גם זה קורה, צ'לסי עשתה הכל כדי להפקיע, אין כאילו מה לבוא כבר בטענות, בדרך כלל גם מאמנים לא נלחצים ממשחקים כאלה, כי הם מבינים שזה עניינים של חוסר מזל כבר לפעמים.
אלון, אתה באת להסכים.
כן, זה היה אחד המשחקים הטובים שלנו בתקופה האחרונה, אבל כמו כל העונה הזאת, שלישיית ההתקפה ולא משנה מי נמצא בה, לא פוגעת. אנחנו התרגלנו לשחקני הגנה, בלמים, ריס וצ'ילול בוודאי, שתורמים מאוד להתקפה, אבל ככה אי אפשר לשרוד עונה שלמה, עם כל חוליית ההתקפה שמשתנה ממשחק למשחק, ואף אחד פשוט לא פוגע מהם, אף אחד.
אז אני רוצה לקחת, חוץ ממאונט זה נכון, חוץ ממאונט זה נכון, אז אלון, אני רוצה לקחת את בדיוק מה שאתה אמרת, ולהפוך את זה לשאלה, כי אתה אמרת, בסדר, כן, משחק טוב, וכולנו הסכמנו על זה פה, זה רק תוצאה רע, אבל זה היה משחק טוב, והרבה מצבים, ואחלה קצב, ואתם יודעים, דיברנו פה בפרקים האחרונים, על מי כן חושב ומי לא חושב שצ'לסי קבוצה סקסית, והנה, אתה היה באמת אחלה סקס אתמול, אחלה צ'לסי, אחלה משחק, המון מצבים, היה כיף לראות, בסדר, הכדורים לא נכנסו, ואתה אמרת, אלון, כאילו, נכון, זה הבעיה שלנו, לא משנה מי בהתקפה, אנחנו לא מצליחים להבקיע, וכאילו, שים שם את ורנר, שים שם את לוקאקו, שים שם את זיח, שים שם את פוליסיק, הוורץ, הכדור לא נכנס לנו טוב, אז אנחנו אומרים סבבה, משחק טוב, תוצאה רעה, התקפה לא פוגעת, אבל אולי הפוך, כאילו, אולי דווקא בגלל זה, המשחק רע. אנחנו אמרנו, בסדר, משחק טוב, תוצאה רע, אבל אולי המשחק לא טוב, שצ'לסי לא יכולה לשים כדור בתוך הרשת, ואני אומר את זה דווקא בעיקר כשאנחנו מקבלים צ'לסי מאוד סקסית, שמאוד כיף לראות, אבל שהם לא מצליחה להבקיע, לא משנה כמה הזדמנויות היא תקבל, ואולי אנחנו צריכים קצת לחזור אחור ולהגיד, אולי יהיה לנו יותר טוב, כשהיינו הרבה יותר אפורים, הרבה פחות סקסים, אבל הרבה יותר טובים מול השאר, או לפחות הרבה יותר יעילים וקריטיים, אז אולי המשחק של אתמול לא היה כזה טוב, פשוט מהסיבה הפשוטה, שאת מה שהיינו הכי צריכים לעשות, נורא התקשנו לעשות, זה לקח 70 דקות מול אברטון, לא חזקה, נגיע לוולפס, נדבר עליהם, אבל אולי המשחק לא כזה טוב, אם את הדבר האחד שאנחנו יודעים שאנחנו לא טובים בו, אנחנו באמת לא מצליחים לעשות.
תראה,
אני אגיד לך אחד, יש עובדות ויש שכונה. האפור הזה שאתה דיברת עליו, איתמר, הוא שכונה, הוא כלום, הוא לא מדיד, הוא לא שום דבר. יש תוכנית משחק, יש פילוסופיית משחק. שאלה אם תוכנית המשחק יצא לפועל, כן או לא. תוכנית המשחק של טוחל יצא לפועל. השגנו את הכדורים, לקחנו את הכדורים מהר, היינו אינטנסיביים, העברנו את הכדורים לשליטה שלנו מהר מאוד. הייתה המון תנועה בקדימה, השחקנים לא היו סטטיים, הגענו למצבים. זו הייתה תוכנית המשחק, עד לפה זה המאמן, עד לפה זה הקבוצה. מפה זה כבר סוגיות אחרות לגמרי. לבוא ולהגיד, פעם לא היינו זזים על המגרש, אז לא היינו מגיעים למצבים, ולא הצלחנו להשיג את הכדור, אבל לפעמים שהגענו קדימה, אז אולי היה לנו אחוזים יותר גבוהים, זה שכונה. זה לא משהו שהוא שייך לכדורגל, זה לא משהו שהוא שייך לעובדות. עובדות זה שיש לך תוכנית משחק, או שהצלחת איתה, או שנכשלת איתה. תוכנית המשחק של טוחל נגד אברטון הצליחה. הגענו להמון מצבים, הם לא הגיעו לשום מצב חוץ מהקרן שהיה שם החור, שכולנו יודעים מי עשה שם את החור, וזהו, אין מה לעשות, יש ימים כאלה. אתה לא מודד את עצמך על פי התוצאה, אתה מודד את עצמך על פי זה, האם התוכנית שבנה המאמן, האם היא באה לידי ביטוי, האם היא השיגה שליטה על המשחק, כן או לא. זה הדבר הכי שאנחנו מודדים בכדורגל.
אני אתרגם לכם את מה שנתי אומר, הוא כאילו אומר, בסוף הגענו למצבים, נכון, מול אברטון זה לא נכנס לרשת, רק פעם אחת. במשחק הבא, אם נגיע לאותה כמות מצבים, בטוח נבקיע יותר מאחד.
סטטיסטיקה תמיד מתאזנת, דרך אגב, בסופו של דבר. לחוק המספרים הגדולים, תמיד היא מתאזנת בסוף.
אגב, אני רוצה להוסיף על זה, זה מילה אחת, שגם ביחס לצ'לסי בימים טובים יותר בעונה, המספרים פה היו גבוהים מאוד מבחינה התקפית לצ'לסי. כלומר, זה באמת המון, המון מצבים שהגענו אליהם, המון מצבי הפקעה בטוחים שהגענו אליהם. אגב, ג'יימס ומאונט ספציפית שהזכרתי מקודם, בעצמם הגיעו למצבי הפקעה שבאמת בכל משחק אחר הם שמים אותה כדור ברשת. אני מצטרף לגמרי למה שנתי אומר, השיטה עבדה, הכל קרה כמו שצריך, והיה חוסר מזל. ומי הוכחה טובה לזה? דווקא ג'יימס ומאונט, שהם כן מביאים לנו מספרים מהעונה.
מאונט הגיע שם למצב שאני שם אותו היום בגיל 53. אני לא מחטיא את הכדור הזה. אין מצב בכדור הארץ שאני מחמיץ את זה.
היית חסר לנו בסגל אז.
אין מצב שאני מחמיץ את הכדור הזה. זה פאזל, לגלגל את הכדור לפינה, זה הכל.
בקצב של הפרמייר ליג אין מצב שאנחנו גם מגיעים למצב הזה בכלל.
כן, אלון, כן, אלון.
שוב, אני חושב שהם אמרו פה את הכל כבר. מול אברטון זה באמת היה משחק, כמו שהגדרת, המשחק הכי סקסי שלנו אולי השנה, אחרי יובנטוס. היה פה משחק מצוין, הכל עבד. הגענו להמון המון המון מצבים, ושוב, הכדור לא רוצה להיכנס. מבחינת שיטת משחק, זה אחד המשחקים היותר מוצלחים שלנו בעונה הזאת, אני חושב. זה נטו משחק של חוסר מזל, וזה כדורגל, זה קורה. וכמו שנתי אמר, בסוף זה מתאזן אבל הדברים האלה.
אז בואו נפרק את זה להופעות הבודדות של שחקנים. אני רוצה להתחיל מהשלישייה התקפית, כי אנחנו מדברים פה על מייסון מאונט כמעט כבר כל שבוע, כי כל שבוע הוא או מבקיע או מבשל, בעיקר מבקיע, וכן, יש לו עוד אחד מול אברטון, פלוס איזה שני מצבים מעולים לפני זה שהוא כבר יכל היה להבקיע בהם, אז אנחנו מדברים על שתי דברים שקורים במקביל, תקופה מאוד רעה של צ'לסי, מעט מאוד נקודות, ואתם יודעים, המשחקים מול זנית והפסד לווסטאם, ועכשיו שני הטקווים האלה, המון תצוגות פחות טובות ואיבוד נקודות, ומה שאנחנו קוראים לו משבר, ובאותו זמן מייסון מאונט חווה את אחד הרצפים אולי הכי טובים בקריירה שלו, בטח בכחול, אז מייסון מאונט עושה את זה למרות היכולת של צ'לסי, כלומר זה פשוט מנותק, או שמשהו משהו, תסבירו לי את זה יתם, אבל משהו בזה שכשצ'לסי לא עובד, אז גורם למאונט לשחק יותר טוב. כאילו זה במקרה חופף בזמן, או שיש פה איזשהו קשר שאני מפספס.
האקסיומה שלך לא מדויקת. האקסיומה הבסיסית לא מדויקת. מאונט לא בתקופה גדולה. זה קורה. הוא מקבל כדורים, מה שנקרא, יוצא שבתוך הרצף של המשחק, הוא מקבל כדורים באחד על אחד. הוא לא בתקופה טובה, הוא לא תקופות טובות מזה. ההשפעה שלו על המשחק, התרומה שלו על המשחק, נכון, הוא הפקיע ארבעה משחקים רצוף, אבל עוד פעם, הוא הגיע למצבים שעוד פעם לא הוא יצר, הקבוצה בתוך התהליך הטבעי יצרה, הוא היה בתקופות טובות יותר, שהוא השפיע יותר על המשחק, זה אחד. דבר שני, אין שום דבר בעולם, לא קבוצת כדורגל, לא חברה עסקית ולא שום דבר. שעם כל כך הרבה תהפוכות משבוע לשבוע, עם אפס יציבות, שמאמן מגיע ב-12 בצהריים ביום של משחק, והוא לא יודע איזה שחקנים משחקים היום ואיזה שחקנים לא משחקים היום, שאפשר בסופו של דבר ליצור איזשהו יציבות. אי אפשר ככה. ואין לנו את היציבות הזאת כבר חודשיים, איכשהו בהתחלה על ידי דלק סחבנו, שאם צלו ככה ועם צוורנר ועם צהו, והוא בקורונה והוא לא בקורונה והוא זה. אי אפשר ככה, חברים, באמת. זאת אומרת, יושב מאמן ב-12 בצהריים, יש לו משחק עוד 4 שעות, הוא לא יודע בכלל מי יש לו בסגל. אם מישהו חושב שאפשר בנקודת הזמן הזאת להפיק יותר, הוא טועה. תראו איך ליברפול נראתה מול טוטנהאם עם ונדייק אחד בקורונה, על המגנה נגד טוטנהאם, הם צריכים לקבל 20 גולים, וכולם מהאמצע. כי הכל לא מתואם, היחידים שרצים קדימה זה סיטי, כי למזלם אין להם אף כל לקורונה, ואף פצוע. זה היום הסרט, זה היום הדבר היחיד, ששם את ההבדלים הגדולים. כי אם צ'לסי הייתה בסגל נורמלי, פוליסיק לא היה משחק בכושרו הנוכחי, או לא היה צריך לשחק 90 דקות, הוא לא מסוגל לשים כדור בתוך המסגרת כרגע, כרגע נקודתית, בתוך המצב, והוא משחקים שחקנים אחרים. אבל זה המצב. והקטע הזה של לבנות, וראיתי את זה גם בתקשורת, בשידור טלוויזיה בישראל, לעשות ממאונט כרגע, כאילו בחודש הכי טוב בקריירה שלו, חבר'ה רבה, הוא משחק בינוני, בינוני פלוס, הוא בסדר, הולך לו. בואו, הוא עצמו היה בתקופות טובות יותר
בעונה שעברה. אני קצת חולק למען האמת. אני חושב שכן הייתי רוצה לראות את מאונט יותר מנהל לנו את המשחק, הוא יותר מוצא שטחים בעומק ומקבל כדורים למצבי הפקה, הוא עושה תנועת עומק נהדרת, ושני דברים שהיה לנו הרבה פעמים ביקורות עליהם, כלומר ביקורות בסעיפים האלה, ספציפית על מייסון מאונט, זה שהוא צריך להיות הלמפרד שלנו הבא, כלומר זה שגם מתחיל להתניע את השחקנים סביבו, כלומר יודע להפוך אותם לטובים יותר, יודע לחלק הוראות, יודע להוביל את המשחק כמו שהשיטה רוצה, כמו שאנחנו רוצים לשחק, את זה הוא יודע לעשות העונה. והדבר השני, שלי באופן אישי היה חסר ממאונט בעונות הקודמות, זה מספרים, ואנחנו קרוב לחצי עונה, ומאונט עם מספרים סבבה לגמרי, ובקצב הזה הוא יסיים אותם עם, הוא יסיים את העונה הזאת בצורה מצוינת אם הוא ממשיך ככה. אז אני מבין מה נאטי אומר, אני לא מסכים על הכל, אבל אני חושב שכן מאונט נמצא בתקופה מצוינת, גם אם הוא לא מנהל לנו את המשחק מבחינת להוביל כדור, אני חושב שזה גם פחות הסגנון שלו. גם אני הייתי רוצה לראות את זה, ובזה אני כן מצטרף לנאטי, אבל אני חושב שבמספרים הוא נותן באמת סך הכל עונה מצוינת בינתיים, ואתם יודעים, בואו נראה איך זה ייראה עד הסוף.
כן, אלה.
קשה להגיד שמאונט באמת בתקופה גדולה. אני מסכים די עם נאטי, הוא כן פוגע בתקופה האחרונה, אבל להגיד על מישהו בתקופה גדולה שהקבוצה נראית ככה בסך הכל, ככה, זה קצת גדול מדי. מבחינתי למאונט חסר עוד את ה... חסר, הוא צריך להוריד עוד את הרמה שלו. שיקו אמר שחסר לו המנהיגות והניהול משחק, אני חייב להגיד שזה גם לא נראה שהוא הטיפוס.
לא, מנהיגות לא חסר. מנהיגות לא חסר, הובלת כדור חסרה לו, כלומר להיות, אתה יודע, קצת שמונה כזה.
הוא לא יהיה שמונה, הוא לא יהיה למפרד, הוא לא יהיה קשר, זה לא בתפקיד הזה משחק בכלל, הוא משחק בתפקיד שונה לגמרי.
נכון, מציבים אותו במקום.
שיקו, אולי לא היית פה, אבל כבר החלטנו פה בבלוז ישראלי, שמי שהולך להיות זה, זה קונור גלאגר, מאונט.
הוא יותר מתאים לזה.
בדיוק. מאונט יהיה משהו אחר.
בדיוק, אז מאונט הוא לא קונור גלאגר, ובזה הצטרפתי לה, אם אנחנו רוצים לקרוא לזה ביקורת, אבל מלבד זה אני חושב שהוא באמת במצב טוב מאוד העונה.
כן, זה כיף שהוא פוגע, שאם הוא יסיים את העונה עם 10 גולים, 10 בישולים, ואולי יותר מזה, עונה מדהימה.
אז אלון, תמשיך עם מה שאתה אומר ותספר לנו על חכים זייך, שאני אגיד לכם מה אני חושב עליו, אני לא חושב שהוא מבריק כרגע, יש לו משחקים יותר טובים, פחות טובים, אני כן חושב המצב הסטטי שלו, כלומר המשחק הרגיל שלו, הוא משמעותית יותר טוב ממה שהיה המשחק הרגיל שלו לפני כמה חודשים. האם זה מספיק טוב בשביל ללבוש את חולצת הרכב של צ'לסי? אני עוד לא משוכנע ב-100%, אבל המשחקים הרגילים שלו הרבה יותר טובים מהמשחקים הרגילים שהיה נותן. הוא הרבה יותר מעורב, הרבה יותר נוגע בכדור, הרבה יותר מחליף מקומות. משהו בו כן קם, נכון? זה לא הקוסם שחשבנו שהבאנו מאייקס, אבל משהו בו התעורר.
אני אגיד ככה, שחכים זייך חתם פה, הוא היה הפנטזיה הכי גדולה שלי לפני ורנר, לפני הווארץ, לפני כל מי שהגיע בקיץ הזה, כי הוא היה באמת באייקס, גם מולנו ובאופן כללי, מדהים. אני כן מסכים שהגישה שלו הייתה מאוד מאוד בעייתית בתקופה לפני האחרונה, ונראה שהוא קצת משחק יותר עם חשק, אבל שוב, אם מגיע לו חולצת הרכב, אם איך שהשלישה התקפית למעט מאונט נראית, לכולם יש מקום בהרכב לבוא ולהוכיח את עצמם ולנסות. הוא לא חלש באופן חריג משאר השלישה הקדמית בעיניי. והוא כן האיש שיכול להביא, אם זה ממצב נייח, או אם זה מסירה אחת מספיקה לו כדי ליצור מצב לגול. שוב, הוא לא ברמה של אייקס ורחוק משם. ואני חושב גם שהוא לא מתופקל בתפקיד הנכון, הוא יכול להיות טוב יותר אולי כ-10 באמצע, בצדדים הוא לא יכול לתרום.
דעתי, דעתך על אייקס, ואתה חייב להיות כנה, כי הבעיה שלך עם זיך הייתה האינטנסיביות. לא המספרים, לא הבישולים, לא השערים, כי זה כרגע נגד כל הקבוצה לא בדיוק מצליחה להביא לידי ביטוי בלי צ'ילואל. אבל נטו ממחיית אינטנסיביות, שזה מה שאנחנו טענו שהייתה הבעיה, ואתה ממש אמרת, אינטנסיביות של זיך לא מספיקה, אז יכול להיות שהוא נהיה אינטנסיבי מספיק בשביל תוכן?
הוא הדביק את הפער, אמרתי, אני אומר את זה. אם יש לי רספקט למישהו על השינוי שהוא עשה, זה לזך. זך בין 29 עוד מעט, שיחק עד היום בליגת קפצונים, ששם לא צריך לרוץ ולא צריך לעשות שום דבר, היה לו 3-4 משחקים אינטנסיביים בליגת האלופות, וזהו, זה מה שהוא עשה בעונה. כשהוא הגיע לפה, התמודד עם שחקנים בפיזיות אחרת לגמרי, עם מאמן שדורש אינטנסיביות, עם שופטים שלא שורקים על שום דבר חוץ מאשר על רצח. לא שורקים, גם אם יפרקו לו את הצורה, אף אחד לא ישרוק לו. והוא בסופו של דבר עבר עליות וירידות, עליות ירידות, עליות ירידות, ואני מסכים עם מה שאמרת בפתיח. הוא כרגע הדביק את הפער. הוא כרגע נראה ברמת האינטנסיביות שמשחקים. הוא לא מאונט ברמת האינטנסיביות, אבל בוא נאמר ככה, הוא לא נופל כרגע מפוליסיק, הוא לא נופל כרגע אולי מהאברץ, אולי כן נופל מהאברץ, אבל הוא הדביק את הפער, הוא עשה מאמץ גדול מאוד, מאמץ פיזי, מאמץ של אימונים אני בטוח, מאמץ של עבודה בחדרי כושר, מאמץ גדול מאוד כדי להדביק את הפער, הוא מעולם לא שיחק בקצב הזה, באינטנסיביות הזה, לא בליגה כזאת, ולא אצל מאמן כזה, שאין חופש, לא מעניין אותו מה תעשה בהתקפה, קודם כל אתה תרוץ כמו מטורף ותעשה הגנה, הוא לא שיחק מעולם אצל מאמן כזה, וכדי לעמוד בדרישות של תוכל, וכדי לעמוד באתגר שמעמידה ליגה כמו הפרמייר ליג, אני חושב שמגיע לו כל הכבוד, הוא כן, הדביק את הפער. כבוד, באמת כבוד. בלי קשר למספרים, בלי קשר לתוצאה שהוא נותן, אני חושב שהוא בסדר, הוא לא נופל גם מאחרים. אני חושב כבוד על זה שהוא הדביק את הפער, כן.
כבוד לזייך. מרקוס אלונזו, אני רוצה לדבר על מרקוס אלונזו, כי הוא... כי צ'ילואל נפצע וכאילו הוא חייב לשחק, והוא לא נותן משחקים מבריקים, והוא גם לא משחק כזה גרוע, הוא מין בסדר כזה, אבל אתם זוכרים שפתחנו את העונה בלי צ'ילואל, והיה רק מרקוס אלונסו, והוא פתח את העונה נהדר מרקוס אלונסו, ואפנו עליו, וסבבה, והכל טוב. ואז צ'ילואל התעורר לחיים, והתחיל לקבל דקות, ואז צ'ילואל דחף החוץ המרכב את אלונסו, ובישל, והבקיע כמעט כל משחק, ונתן באמת תקופת כדורגל מדהימה. ואז אמרנו, מעולה, יש לנו צרות טובות, יש לנו מגן שמאלי מעולה, צ'ילואל, ואם הוא ייפצע, אז יש את אלונסו, שהוא אחלה, כי הוא פתח את העונה מעולה, וזה נראה, זה, כן, יש לנו אחלה שתי מגנים שמאליים, ואז צ'ילואל נפצע, וגם קיבל קורונה על הדרך, אבל הוא בעיקר נפצע, ואלונסו נכנס, ואלונסו לא מזכיר כמעט שום דבר מהאלונסו שהוא היה בתחילת העונה, ופתאום הפער הזה בין אלונסו לצ'ילואל חוזר, כאילו חזרנו אחורה לעונות אפלות יותר.
יש הבדל בין אלונסו ההתקפי לאלונסו ההגנתי. אלונסו ההגנתי החזיר אותנו אחורה, באמת ראינו חורים, ראינו דברים ככה שאנחנו לא אוהבים, בטח לא בצ'לסי של טוחל, אבל אלונסו ההתקפי הוא שחקן טוב, הוא יודע להיכנס לשפיץ הרבה יותר טוב, גם בגילו היום וגם ביכולת שלו היום, מהרבה מגנים שמאליים. הוא יודע
אבל
לעשות...
לא כמו צ'ילואל, וזה מה שאני חושב, הכניסות האלה, גם של ג'יימס, וראינו אותם גם מול אברטון, ושצ'ילואל היה עושה בכניסות האלה לאמצע, אלונסו מסתבר, הוא עושה עבודה טובה כשכדור מתלבש לו וכאלה, אבל יש משהו...
אבל כדור לא מתלבש במקרה, כדור מתלבש כי שחקן עשה את התנועה נכונה למקומות שהכדור התלבש בהם. אתה יודע, זה כמו שאומרים על שחקנים כאלה, אתה יודע, קריסטיאנו רונלדו, כל הגולים שלו ממיקום. כאילו, אבל חבר'ה, מיקום זה עבודה, מיקום זה anticipation, זה כאילו, זה לראות את הדברים לפני שהם קורים, זה חלום של כל מאמן, שחקנים כאלה. עכשיו, אלונסו לא קריסטיאנו רונלדו כמובן, אבל הוא יודע לקרוא מצבים, הוא יודע לראות התקפה מתפתחת עוד לפני שהיא מתפתחת, ולהיכנס לשפיץ הכי עמוק שיש לעמדות כיבוש ולעמדות בישול. בהתקפה הוא שחקן טוב, בהגנה הוא לא שחקן טוב. עכשיו, אתם יודעים, זה הכל שאלה של סוג של 50-50 כזה, והאם אנחנו מוכנים לסלוח.
התקופה הגרועה שאנחנו נמצאים בה, אז ההגנה בולטת לרעה, ואלונסו ביניהם, וההתקפה לא פוגעת, וגם פה היתרון הכי גדול של אלונסו נעלם בעצם.
אני חושב שהפוינט הוויו שלכם על אלונסו לא בכיוון בכלל. תראו, במערך שטוחל משחק בו, מי שמשחק בקו זה התפקיד הכי קשה במגרש, כל הקו שלו, למעלה למטה משחק שלם, 90 דקות, ברצף, באינטנסיביות, עם כניסות לרחבה. אנחנו ראינו את אלונסו מתחיל את העונה עם רצף של משחקים מדהימים, ואחר כך הוא פשוט בקושי עמד על הרגליים. אנחנו ראינו את צ'ילואל בסדרה של משחקים, צ'ילואל, להזכיר לכם, לא נגע בכדור בתחילת העונה, כי לא נתנו לו לגעת בתחילת העונה בכדור. ראינו אותו ברצף, שיכול להיות ממש סיבה שהיה נעצר עוד משחק אחד או שניים. דרך אגב, לריס ג'יימס, שני משחקים אחרונים, משחק אחד נגד אברטון בינוני, ונגד וולס, אחד משלושת השחקנים הכי חלשים במגרש, הוא פשוט לא שיחק נגד וולס, הוא לא עשה כלום נגד וולס.
אי אפשר לשחק... נגד אברטון היה טוב.
אי אפשר לשחק את התפקיד הזה ללא מחליפים, ואז פי כרגע לא נראה בכיוון, אז אין מחליף גם לריץ, ובצד השני אין מחליף לאלונסו. אי אפשר לשחק את התפקיד הזה בשיטה של טוחל, משחק אחרי משחק, ביכולת טובה. אי אפשר, זה לא אנושי. התפקיד הזה במערך של צ'ילואל, של טוחל מראש, הוא תפקיד לא אנושי. אתה צריך להיות גם בהגנה וגם בהתקפה. עכשיו, זה לא בהתקפה שאתה תומך. אתה מגיע עד התשע, אתה חותך 60-70 מטר בכל התקפה, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה. תקשיבו, זה לא נורמלי ברמת העומס הזה. מי שחושב שאפשר לשחק על שלושה משחקים בשבוע, ולהיות מצוין כל הזמן, תשכחו מזה. אני בטוח שאלונסו וגם המאמנים לידו, הוא עושה חישוב כוחות, כי הוא יודע שאין לו כרגע מחליף, הוא צריך לסחוב, אומרים שאילו לא שבועה, שלושה שבועות יחזור לעניינים, הוא צריך לסחוב עד לשם, יש עכשיו שלושה משחקי ליגה רצופים, בתוך שישה ימים, שאחד מהם זה ליברפול בקצה, תקשיבו, זה מטורף, ושימו לב, אין מחליף, אספי בכושר הכי גרוע שלו מיום שהוא הגיע לצ'לסי, בכושר הוא מוצא את עצמו על המגרש, אין כרגע מחליף לשני המגינים בצדדים.
אספי לא יכול לשחק בקו, זה ברור. השאלה, איפה באמת העומק שלנו שדיברנו עליו כל הזמן? אני מסכים איתך, אגב, כל מילה שאמרת, זה תפקיד באמת שנתחנים בו, אבל איפה קלומה צונודוי, ואיפה, צ'ילואל הבנו איפה, אבל איך נתפסנו?
קלום, גם אנחנו יודעים איפה הוא, לא?
מה זה?
גם קלום אנחנו יודעים איפה הוא כרגע.
כן, אנחנו יודעים איפה. לא, אני אומר, אבל בחיית, איך באמת התפקיד, אני מסכים איתך לגמרי, שהוא הכי קשה כנראה על המגרש, הוא באמת דורש הכי הרבה אינטנסיביות וריצה של ממש קילומטרש רציני, אבל למה, למה הסגל שלנו לא מוכן
לה? אני שמח על הדיון הזה שאתה פותח. אנחנו כל הזמן, כל העונה התבשמנו בקטע, שיש לנו את הסגל הכי עמוק, הכי רחב, חברים, נפלנו בשתי עמדות, אין לנו כיסוי על, ה, על, ה, על, ה, על המגינים, אין לנו כיסוי כרגע על ריס ועל אלונסו בנקודה הזאת, ואין לנו כיסוי על ג'ורג'יניו, שכל פעם שג'ורג'יניו יורד מהמגרש חור, כמו השבוע, אנחנו בועטים את כל הכדורים למעלה, כי אף אחד לא מוכן לבוא לקבל מהבלמים, גם הבלמים לא ימסרו לאף קשר אחר חוץ מאשר לג'ורג'יניו, הם לא צומחים על אף אחד, אז כל הכדורים משחקים אותם כדורים עמוקים, יש לנו כרגע שתי בעיות, והצטרכו לתת לזה בקיץ,
אני מת על מה שאתה אומר נעתי, אני מת על זה כי... כי בקיץ, במסע הרכש הזה, שנגמר בסוף בלוקאקו, היה דיונים, חכימי יגיע, לא יגיע, מאבק עם פריס סן ז'רמן, והיו כאלה שאמרו בסדר, לא צריך, כי ריס ג'יימס יפרוץ, ובסוף שמחנו שחכימי לא יגיע, כי באמת זה נתן לריס ג'יימס אפשרות, ואמרנו מקסימום, אז פיליקווטה. ועכשיו אנחנו... ואנחנו נדבר על זה בהמשך של הפרק הזה, כי אנחנו, חלון העברות של ינואר יצא לדרך, ממש בעוד שבוע וחצי, ואנחנו נצטרך לקבל החלטות. כן, אנחנו מדברים באמת על להביא עוד קשר, כי קנטה מאוד פציע, וסאול לא פוגע, וזה לא בדיוק כזה, ואנחנו מדברים על אולי צריך עוד בלם, כי מייקרי עם קריסטנסן ורודיגר ואספי, אבל אנחנו לא מדברים על אולי צריך עוד שחקן, על קו ימין, אז פיליקווטה זה כבר לא יכול להיות, אם הוא בכלל יישאר בעונה הבאה, אנחנו נדבר גם על זה, ואולי אנחנו צריכים לחשוב על, על, על גיבוי לעמדה הזאת, עמדה לא פשוטה, זאת אומרת, אם חכימי היה מגיע, היה לנו את, את, את הבחירה הכי טובה בעולם בעמדה הזאת, אבל זה לא בדיוק המצב כרגע, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה קורה עם העמדה הזאת של, של צד ימין?
נכון. אני חושב שתוכל יודע שתובע היה על העמדות האלה. אי אפשר לשחק על העמדות האלה ברציפות, באינטנסיביות הזאת, אי אפשר, פשוט זה לא אנושי. כל מי שאי פעם על מגרש כדורגל רואה כדורגל מבין, שאי אפשר בשיטה הזאת לשחק את התפקיד הזה, כן, משחק אחרי משחק. תקשיבו, זה לא נורמלי, זה פשוט...
מה, אבל זה לא שאנחנו משחקים בוקס טו בוקס מרחבה לרחבה בקצב מהיר בזה, זה נכון שיש קילומטרה שעושים, אבל הקצב משחק שלנו הוא לא מהיר, הלוואי והם משחקים בוקס טו בוקס כמו...
ככה אנחנו רוצים לשחק.
אבל בכל מקרה, ג'יימס לא יכול לשחק 50 משחקים בעונה. אז פיליקווטה על המשבצת הזאת נראה, איך נאמר, בעדינות קצת מבוגר מדי.
הוא לא יכול לשחק על המשבצת הזאת, ואני רוצה להעיר הערה אחת על מה שנאמר. גם אם אנחנו מתקדמים לא מספיק מהר, עדיין מה שנקרא מגינים דוחפים פנימה לתוך ה-16 בצד השני, וחייבים לחזור לעמדות שלהם 60 מטר אחורה בספרינט. עוד פעם ועוד פעם, עוד פעם ועוד פעם. מי שחושב שאפשר לשחק באינטנסיביות הזאת כל הזמן. יש לתוכל רעיון, תפיסת משחק, שיש שחקן אחד רק בקו. אם השחקן הקדמי, ה-10, פוליטיק או זה, זז לקו, הקשר נכנס, המגן נכנס לאמצע, הוא לא נשאר איתו על הקו. עוד פעם, הוא צריך לחתוך 20 מטר לאמצע, בגלל זה אתם רוצים את המגנים שלנו הרבה מאוד פעמים באמצע. כי יש רק שחקן אחד בקו לתפיסתו, אין שניים בקו בשום נקודת זמן. השחקנים נתחנים, פשוט נתחנים, אין לי הגדרה אחרת לדבר הזה, ואין לנו גיבוי על העמדות האלה, חשבנו שיש, אין.
רק חשוב גם להיות, באמת, נוציא רגע מהדיון את הספיליקווטה, הוא לא יכול בשום פנים ואופן להיות שחקן קו, הוא לא מהיר מספיק לדבר הזה, אנחנו רואים את זה, איך זה מתבטא אצל אלונסו, שכמה קשה לו לחזור להגנה, ריס ג'יימס עושה את זה מעולה, אגב, עוד משהו שצריך לקחת בחשבון בעניין הזה, זה לא שעכשיו עומד לנו איזה מבחר גדול של מגנים שאנחנו יכולים לשים אותם שם על הקו, חבר'ה זה תפקיד שונה ממגן, לא כל מגן יכול לעבור את הטרנספורמציה הזאת, להפוך להיות שחקן קו, צריך שחקנים עם אוריינטציה באמת באמת חדה, גם מבחינה התקפית וגם הגנתית, כמו אשרף חכימי, כמו ריס ג'יימס, ואין לך הרבה כאלה בכלל, אז כאילו כבר אנחנו צריכים, אם אנחנו רוצים להביא מישהו, זה באמת דורש הרבה שיעורי בית.
טוב, אנחנו נחזור לנקודה הזאת לקראת הסוף של הפרק, ואנחנו נעשה פינת פנטזי כזאת של כזה, איזה שחקן כל אחד פה רוצה להביא לצד ימין. לי יש אגב רעיון, נראה לי שיפתיע אתכם, אבל נדבר על זה עוד מעט. נתי, אתה אמרת שלתוכל יש רעיון, שיש לו שיטה, שיש לו רעיון. אז בבקשה, תסביר לי, מה היה הרעיון אם סאול הולך לשחק יותר חלוץ ממה שראיתי, יותר מלוקאקו.
הרעיון מאוד מאוד פשוט, הוא לא סומך עליו באמצע המגרש, הוא לא סומך עליו...
אז מה אתם מרים אותו מהספסל?
אני, עוד פעם, תקשיב, בקבוצת כדורגל מקצועי, השחקנים עוברים בדיקות רפואיות יום יום, סופרים להם כדורי אדם לבנות, סופרים להם אדומות, הצוות הרפואי הוא צוות שמחליט כמה דקות יכול לשחק כל שחקן, שימו לב מה אמר תוכל אחרי המשחק האחרון, הוא אמר זה היה חסר אחריות לתת
לקנטה לשחק.
זאת אומרת, זה לא היה בכלל בתוכנית שהוא ישחק משחק מלא, לדעתי לא היה אישור מהצוות הרפואי ליותר מ-60 דקות. כשאני ראיתי את קובצ'יץ' קם, הייתי בטוח מה שקרה שהוא בחוץ, שקנטה יוצא החוצה. אמרתי, לא יכול להיות שעשו לתוכל אישור לשתף אותו 90 דקות. משהו קרה שם, הוא לא קיבל אישור לשתף אותו 90 דקות.
רגע, אבל אתה מדבר על המשחק מול וולס, ושם...
לא, אני חוזר עכשיו אחד אחורה. כשאתה צריך להכניס שחקן כמו סעוד, זה אומר שיצאו שחקנים, אני לא זוכר מי יצא בדיוק, שאין להם אישור לשחק 90 דקות, שפשוט לא יכולים לשחק 90 דקות, או שאין הסכמה של הצוות הרפואי שהשחקן הזה אמור לשחק 90 דקות, ואז הוא מסתכל על הספסל, וזה מה שיש לו שם. עכשיו, את סעוד, הוא פשוט צריך להחביא אותו על המגרש. הוא לא יכול לשים אותו קשר באמצע, הוא לא יכול לשים אותו בצד, הוא פשוט יחביא אותו. והוא שלח אותו לשחק בעמדה, שבוא אני אגיד לכם את זה בממדים של שכונה, איך תעמוד למעלה, תעשה בלגן, אולי יקרה משהו. זה פחות או יותר מה שהיה. הוא עשה בלגן, הוא שחק בלגן אלינו, קיבלנו את הגול עליו, הוא קפץ מוקדם מדי בטיימינג לא נכון, והוא איבד כל כדור בחלק שהוא היה. אבל עוד פעם, גם לא צריך לבוא לבטנות, תוכל אומר כל פעם, סאול רוצה, סאול מתקדם באימונים, הוא מגיע ממערכת אחרת לגמרי, זה מה יש לו, בואו נאמר ככה, אם היה לתוכל סגל, הוא לא היה מתלבש אפילו ב-18, אבל זה המצב.
ראינו משהו מההתקדמות של סאול במשחק מול וולס, אנחנו כבר מגיעים למשחק הזה, אבל בואו רק נעטוף ונסכם את המשחק מול אברטון עם הדברים שאתם הצבעתם עליהם, כמובן רגע חריף ורגע מתוק ושחקן מציין של המשחק, אז ברגע החריף מול אברטון היה לנו את זה, את סאול משחק כחלוץ, מזכיר לכם שהרגע החריף זה רגע או עזוי או מצחיק, או רגע פרופר צ'לס שקרה על המגרש, אז אני לא יודע, אם סאול חלוץ זה הזוי, מצחיק או פרופר צ'לס, אבל קחו את זה לאן שאתם רוצים. אז היה את זה, היה את אברטון אולי עם שחקנים ממש מהנוער, ואת צ'ילואל שגם פצוע ואז עוד מקבל קורונה לפני המשחק הזה, וסאול משחק כחלוץ היה הרגע החריף שלכם. ברגע המתוק היה לנו את מסירת העומק של ג'ורג'יניו לג'יימס, זה לא נגמר בגול, אבל המסירה הייתה גדולה. זייך פותח רגליים ומשחיל לשחקן אברטון, ואת לופטוס צ'יק מסובב שני שחקני אברטון בטאץ' יפה, והפתיחת רגליים של זייך היא הרגע המתוק שלכם, ואיש המשחק הוא ריס ג'יימס, זה מה שאתם בחרתם, וקשה, אם יש פה מישהו שרוצה לאתגר את ההחלטה הזאת, אז שעשה זה עכשיו, ואם לא, אז שלעולם, לעולם ישמור על שתיקה. יאללה, אז בוא נעבור למשחק מולוז, ואני אגיד לכם איך אני רואה את המשחק מולוז. בסוף לא הרבה השתנה, אמרתי לכם, מבחינת ההרכב, אחד לאחד אותו הרכב, רק כמה ימים אחרי, ההבדל היה כמובן בקישור, תוסיעו את ג'ורג'יניו ולופטוס צ'יק, ותכניסו את קנטה וצ'לובה, איזה שילוב מהשניים, כאילו, אם לכל אחד מהם תתנו ציון של 1-10, ואז תחברו, לא בטוח שהסכום של ג'ורג'יניו ולופטוס צ'יק עולה על הסכום של קנטה וצ'לובה, כלומר, אני לא יודע כמה היה בהרכבים, לא יודע, כאילו דומה יחסית, אבל המשחקים היו כל כך שונים, ואיכשהו צריך להסביר את זה, אז אני תכף נשמע מה אתם אומרים, אבל התיאוריה שלי זה שצ'לסי באה למשחק הזה כבר מובסת, זאת אומרת, האווירה הזאת של כאילו אין לנו שחקנים, והבקשה לדחות את המשחק שנדחתה, וכזה אין עם מי לשחק, ואז תוכל אומר, רציתי לשחק עם, היה לי כל מיני תוכניות, ואז שנייה לפני המשחק, כנראה קיבלנו רמז לזה שלויס בייקר היה אמור לקבל כמה דקות, הוא היה בתוכניות, ואז הוא גם קיבל קורונה, וכאילו הכל כזה נהרס, והייתה אווירה לא טובה, והמשחק לא נדחה, למרות שצ'לסי ממש ביקשו, אז כאילו צ'לסי עלו למשחק הזה במין, אתם יודעים, בסך הכל משחק חוץ מול וולפס, בסדר, לא הקבוצה הכי קלה בפרמייר ליג, אבל משהו שצ'לסי שלנו אמורה סך הכל לייצר משחק טוב לפחות יותר ממה שהיא יצרה, וזה היה קצת נראה מההתחלה שזה פשוט לא הולך לשם, כן בשתי דקות הראשונות היה אווירה, אבל רוב המשחק זה היה כל כך רחוק, עם הרכב שלא באמת היה כזה שונה מהרכב שהיה מול אברטון.
אני חושב שבעיקר באנו עם אווירה ברצפה למשחק הזה.
זה מה שאני אומר, אני חושב שהאווירה הרגעה את המשחק.
היה דיון בקבוצת וואטסאפ, כאילו לפני שפרסמו את הרכבים, איזה הרכב גרוע, איזה הרכב חלש, בואו, זה הרכב ששבעה שחקנים ממנו לקחו ליגת אלופות לפני לא מזמן. זה הרכב שכמעט דומה להרכב שהיה ממש ממש טוב מול אברטון. זה נכון שלא היו מחליפים, וזה נכון שלא היה ג'ורג'יניו השחקן הכי 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 חשוב במערך של טוחל, שזה כל משחק שהוא לא משחק, אנחנו רואים את ההבדל בין קבוצה עם הרבה ביטחון, שמניע כדור בביטחון, לבין קבוצה בבלגן. נתי הזכיר את זה מקודם, הכדור אף למעלה מהר, פחות מסירות, פחות ביטחון, האווירה בעיקר אחרת המשחק הזה, ובואו נוסיף לזה שוולפס גם כן מתחו את ליברפול ואת סיטי והפסידו בקושי.
אני מסכים לגבי האווירה, באמת יש לנו, ניגשנו למשחק הזה כשאנחנו בכלל לא מעוניינים בו, אנחנו רוצים לדחות אותו, ואין מה לעשות, בפרמייר ליג זו ליגה מספיק קשה, שאם אתה לא מאוד מאוד רוצה לנצח, אם החסרת מאוד אחד מהמאוד מאוד רוצה לנצח, אתה מסובך ואתה עלול בכיף להפסיד, אבל אני חושב שהאמת, שאולי הגיע הזמן גם להגיד את זה, אני אנסה ככה לחשוב, אבל אני חושב שיש לצ'לסי פער בין עומק הסגל מבחינת השמות לבין היכולת בפועל. זי יש ופוליסיק הם דוגמה לשחקנים שאמורים להיות חילוף שהוא גיים צ'נג'ר, והם ממש לא כאלה. תוסיף לזה גם את אברץ וורנר שעדיין לא עונים על הציפיות שיש לנו מהם. זה בעצם משאיר את כל הסיפור הזה כאילו של ההרכב חידה, כי גם בהרכב הראשון וגם בהרכב השני יש לנו לא מעט שחקנים שלא מספיק משפיעים על המשחק. אז אני חושב שזה אולי גם קצת מסביר מה קורה לנו בכלל בתקופה האחרונה. קשה לנו להביא חילוף מהספסל שבאמת יכול להצליח. מצד שני גם בהרכב הראשון לא קורים דברים מטורפים, כאילו אנחנו בירידה ואנחנו מרגישים את זה. אגב, מי שמביא דווקא את היכולת הכי טובה מהספסל העונה הוא דווקא צ'לובה שמתגלה ממש כהפתעת העונה.
אבל לא בקישור, תודה.
לא בקישור.
תראה, אני אגיד לך, קודם כל...
אין, כשנתי אומר תראה, כשנתי אומר את התראה הזה, אני...
זה, שאתה לא בכיוון.
לא, יש לי משפט אחד קודם, אני חושב שזה הפעם הראשונה שאני בפודקאסט, שיש שלושה נושאים שפחות או יותר הפוינט אוויו שלהם לגבי כדורגל, איך נראה כדורגל ואיך נראה צ'לסי הוא מאוד מאוד דומה. כאילו, עשית איחוד היום. אני מרגיש כאילו בבית, כולם מדברים ואני מסכים עם כל מה שכולם אומרים.
וגם שמת לב, כולם, למרות הדיון שתמיד יש להם בקבוצת וואטסאפ, לא משנה איפה, כן ג'ורג'יניו, לא ג'ורג'יניו, בפודקאסט רק אנשים שבעד ג'ורג'יניו. אנחנו עוד אוהדי ג'ורג'יניו.
זה כלי סינון.
מה, זה מאוד בולט אני חייב להגיד, קשה לי עם אנשים שלא רואים כאילו את הדבר הזה.
ברגע שהוא לא על המגרש, אנחנו באתים למעלה.
אבל אנחנו כמו דיקטטורה פה, אנחנו לא מביאים את הצד השני לפה, אנחנו רק...
חברים, אני מוכן לפתוח ספרים של טקטיקה, שבאמת יצא לי לקרוא לא מעט חומרים על הדברים האלה, כדי להסביר למי שעדיין חושב שג'ורג'יניו לא משהו, לעבור איתו סעיף סעיף במשחק של ג'ורג'יניו, ואני מבטיח שאני אשנה את דעתו.
ומי שבכל זאת לא השתכנע שג'ורג'יניו הוא השחקן השלישי הכי טוב בעולם, אחרי מסי ולוונדובסקי, אז קודם כל שירים טלפון לנדב יעקבי וישאל אותו למה לנדב יעקבי בעצמו הצביע לג'ורג'יניו מקום שלישי בבלון דיאור, אבל גם שיכתוב לנו פה בתגובה, כשאנחנו נעלה את הפודקאסט הזה לפייסבוק, תכתבו לנו שאתם לא מסכימים, ויאללה נעלה אתכם לפה ונעשה פרק שלם רק לריב על ג'ורג'יניו, נתי מול העולם.
רגע, אני רוצה רגע להגיד משהו על המשחק מול וולפס, ויש גם קרן אור. תראו, אנחנו הגענו לא טוב למשחק. שמאמן אומר, אני בארבע שעות לפני המשחק, לא יודע עם מי אני משחק ועם מי לא, זה רע. זה שקבוצה במות שהיא מגישה בקשה לבטל משחק ולא מאשרים לה ברגע האחרון, זה רע. ואני חושב שראינו את זה. בחצי שעה הראשונה נגד וולפס ראינו את זה. אבל אני רוצה לדבר על מה שקרה מאותו רגע, ברבע שעה האחרונה של המחצית השנייה ובעיקר במחצית השנייה. נכון, לא היינו עם הרכב שמעולם אולי לא שיחקנו בו במבנה הזה. אבל אנשים נתנו שם את הנשמה. אנחנו מיד דקה 30 השתלטנו על המשחק. אנחנו שלחנו במשחק, היינו אינטנסיביים, אנשים נתנו מלחמה, אנשים נתנו את הנשמה. עכשיו, הכל עבד נגדנו, שלו בנפסע, ועוד פעם לא היה את מי לעלות מהספסל, כי אפשר לעלות את קובצ'יץ' לתת לו לשחק מחצית שלמה, גם ככה 20 דקות, אמר תוכל לקחתי סיכון. ואלינו את סאול, שכולנו כבר החלטנו שלשחק עם סאול זה 10 שחקנים, וכולם נלחמו גם סאול, כולם פשוט נתנו את הלב ונתנו את הנשמה במחצית השנייה, ושיחקו כדורגל של גברים. נכון, אין לנו את האיכויות בקו הקדמי, וגם שהגענו לחצאי מצבים ולמצב אחד אמיתי של פוליסיק, לא עשינו עם זה יותר מדי, אבל צריך גם לראות את הדברים האלה. תמיד, בכל קוס יש חלק ריק ויש חלק מלא. ובמחצית השנייה נגד וולס, אני חושב שהקוס הייתה 80% מלאה, בטח ובטח ביחס למי שהיה על המגרש. ועל זה כבוד לצ'לסי וכבוד לטוכל, שצריך להוציא את זה מהקבוצה הזאת. אז כמו שאמרתי קודם, אי אפשר להסתכל על כל דבר, דווקא דרך איזושהי אמירה. צריך להסתכל גם על המשחק עצמו, על מה שהיה, ובחצי השני, צ'לסי נתנה משחק של כבוד, כבוד לסמל, כבוד למועדון, כבוד למי שאנחנו. ככה אני ראיתי את המשחק הזה.
הנה, הגיע הרגע שבו יש לנו מחלוקת. אבל לא, נתי, אני באמת שואל. אתה מדבר פה על להילחם ובאמת לתת הכל, שזה ברור. זה אגב, אני גם מעריך את זה, כן? זה לא שאני לוקח הכל כמובן מאליו, זה באמת תמיד ראוי להערכה. אבל עדיין, כאילו, זה, עם תקציב כמו שלנו, עומק סגל כמו שבנינו, שעל הנייר באמת אמרנו, שמות יפים מאוד, אנחנו אמורים גם לצאת מפה עם ניצחון, אתה יודע, 1-0, תילחמו עוד, כאילו, תביאו את ה-1-0, תחזירו בביתה, לא רוצה...
אתה רוצה שאני אחזיר אותך שתי...
איפה הסטנדרט שלנו? זה מה שאני שואל.
סבבה. אני אחזיר אותך שתי דקות אחורה, לדברים שאתה אמרת, על ההבדל בין מה שקרה שמו, שיש לנו בסגל,
לא, נכון.
בכל אותה אמיתית שלהם.
נכון, שאלתי את זה.
אמרתי לך שאני מסכים עם כל מילה שאמרת. התכוונתי לזה. השלישייה הקדמית שעמדה על המגרש במבנה שבו היא עמדה על המגרש, לא הייתה מסוגלת לתת גול גם עוד 4 ימים. פשוט לא מסוגלת לתת גול. אין מה לעשות. ככה זה נראה. פוליסיק נראה כרגע כמי שגם אם הוא יעמוד לבד על מגרש כדורגל, הקבוצה השנייה לא תתייצב, הוא לא יצליח לתת גול. מאונט, שיש לו את הרגעים שלו, זה לא היה משחק שבו מישהו ייתן לו כדור וישאיר אותו אחד על אחד מול השוער. וזהו, זאת אומרת, ונגמרו לנו הרעיונות. באמת נגמרו, כי הגענו עד ה-16, והגענו קרנות לדעתי מספר דו-ספרתי של קרנות, והגענו והיינו אינטנסיבי, ובחלק מהמקומות גם גנבנו את הכדור מספיק גבוה. לא היינו מסוגלים לתת גול, בואו נהיה אמיתים גם עוד 3 ימים.
זהו, אז השאלה שלי היא לא באמת זה, את החצי רטורית, כן? כאילו, בסוג של חצי ביקורת עלינו כמועדון, האם בזה אנחנו מסתפקים?
אמרתי 80% מהכוס הייתה מלאה, לא אמרתי מיה.
זהו, צריך את ה-1-0 הזה כדי שזה יהיה את ה-100%.
בדיוק, אבל זה לא היה.
בכל זאת, יש לנו תקציב הרבה יותר גדול משל וולפס, אתה יודע, צריך, אליפות לוקחים עם להביא את ה-1-0 מהמשחקים הקשים האלה.
אני אגיד לך את זה ככה, והנה אני אומר את זה פה ואני מציר את זה פה. כדי לבנות את סיטי של פפ לקח 4 שנים, כדי לבנות את ליברפול של קלופ לקח 4 שנים, אנחנו צריכים עוד שנה אחת ואנחנו לוקחים את כל התארים. עוד שנה אחת אנחנו יודעים היום, לא רק תוכל, גם אנחנו פה יודעים בדיוק מה חסר לנו. בדיוק את מי אנחנו צריכים להזיז, את מה אנחנו צריכים להביא כדי להיות קבוצה מושלמת. אנחנו בשנה השלישית למפרד התחיל את הפרויקט, למפרד עשה שנה שנייה, אחר אנחנו בשנה השלישית, אני אומר לך שנה הבאה, אנחנו הולכים על כל התארים והולכים על כל התארים בגדול, כי את כל השקצורים הקטנים האלה אנחנו יודעים בדיוק מה חסר לנו כרגע.
אני חייב להגיד משהו לגבי צ'לסי של השנה, ומה חסר לנו יותר לגמור משחקים כמו, קשים אמנם, כמו זה בחוץ. מה שמבדיל אותנו מסיטי ומליברפול, בעיניי שנות אור הם טובים מזה מאיתנו, הקטלניות שבהם, התכליתיות שבהתקפות שלהם. אני במשחק כמו וולפס, זה כל ליברפול וסיטי מסביב לרחבה מחפשים את הכדור עומק, את המסירה הזאת פנימה, את הביתה מחוץ לרחבה, הדבר הזה לא קיים אצלנו. אנחנו לא יודעים מה שנקרא לעלות הילוך, אנחנו נשארים באותו הילוך, באותו משחק איטי, מבוקר ובטוח, בלי שום לקיחת סיכונים, ואוכלים אותה בסוף.
אל תדאג, אלון, עוד מעט תהיה אליפות אפריקה, ואז מנה וסלח הולכים, ואז צ'לסי תעקוף את ליברפול ותזכה באליפות, איי, איי, אין אליפות אפריקה, ליברפול נשארת עם מנה וסלח, ומה זה אומר על המשך העונה שלנו? אמרתי את זה בצחוק, אבל המשחק מול ברייטון, שלפחות כרגע אמור להתקיים, המשחק בבוקסינג דיי, הוא אמור להתקיים.
לא, הבוקסינג דיי זה לא נגד ברייטון, הבוקסינג דיי זה באסטון וילה, זה בבירמינגהם. ברייטון זה ב-29-13.
כן, נכון, משחק הבוקסינג דיי מול ברייטון יהיה המשחק
שסוגר את הסיבוב
הראשון, מול וילה, סליחה, משחק שסוגר את הסיבוב הראשון, וזה בעצם סוגר חצי עונה, ו... זה הדרך, זה המקום אולי רגע לעצור ולהסתכל כדי ולומר, אוקיי, בנינו אולי קצת על אליפות אפריקה שתעת את ליברפול, אין לה את העומק כמו שלנו, זה לא הולך לקרות. סיטי לא צריכה שום אליפות אפריקה, אין לה, היא לא מאבדת שם הרבה שחקנים. מה הציפיות שלנו אולי מהחצי השני הזה של העונה, עכשיו שאנחנו יודעים שאליפות אפריקה לא יוצאת לדרך? אני אגיד לכם מה אני חושב, אני חושב שכרגע המצב לא טוב, זה נכון, והרבה שחקנים בחוץ פצועים וחולים, ואווירה, כמו שאלון אמר, היא לא טובה, אבל אני באמת חושב שכשהשחקנים האלה יחזרו, אנחנו נראה אווירה שונה לגמרי, זאת אומרת, המשבר הזה ייגמר, וצ'לסי תהיה טובה העונה, יכול להיות שזה לא יספיק, בשביל לרדוף אחרי ליברפול וסיטי עדיין, יכול להיות שיש שם איזשהו קילר אינסטינקט, שכמו שנתי אמר, אנחנו נקבל רק בעונה השלישית, כאילו בעונה הבאה, אבל אני כן חושב שאתם יודעים, יחזרו השחקנים, תחזור התחרותיות, צ'לסי תשחק את הכדורגל הטוב שאנחנו יודעים שהיא יכולה להציג, פשוט כשהאווירה של הקורונה והפציעות והעניינים, אתם יודעים, הכל כזה נבנה אחד על גבי השני. זה הצפי שלי, אני לא אומר אליפות, אבל בהחלט דברים שהתרגלנו לראות. איך אתם, כאילו, איך אתם רואים את נקודת היציאה של צ'לסי מהמשבר? מה יהיה הרגע הקריטי ואת החצי השני של העונה?
כבר היום צ'לסי נמצאת שם בטופ, כן? זה לא שאנחנו עכשיו בתחתית. התקופה לא טובה ביחס ללקחת אליפות, לא יותר מזה. אני חושב שמה שכן יכול להרים את צ'לסי חזרה למאבק של אליפות, זה כניסה של לוקאקו לעניינים, שהתחיל להיות האיש שלנו, שמייצר לנו מספרים, אם אברץ וורנר יצריכו להיכנס לעניינים, אז בכלל אנחנו חזק בתמונה, כי כמו שאמרנו מקודם, יש לנו בעיה בשלישייה הקדמית, שמבחינה התקפית זאת הבעיה שלנו. ואני חושב שאנחנו מייצרים מצבי הפקעה, ראינו את זה גם מול אברטון, אבל חסר לנו את הפיניש, אז אני חושב שלוקאקו יוכל להיות תפנית טובה בסיפור הזה.
אתה רוצה ששחקני הרכש באמת יגיעו כבר לשחק כדורגל?
כן.
תראה, אני אומר עוד פעם, אני מניח שאם אנחנו נחזור לסגל מלא, צ'לסי תחזור להיות אותה קבוצה שהייתה עד המשחק נגד יובנטוס כולל, אני רוצה להזכיר לכם שאני לא מכיר קבוצה אחת שעברה 38 מחזורים בלי לעבור איזושהי תקופה של משבר, בגלל קציות, בגלל סיבות כאלה ואחרות. אנחנו את המשבר שלנו עברנו, קבוצות האחרות עוד לא הגיעו למשברים שלהם.
ליברפול פתחת העונה במשבר, היא גם עברה אותו כבר, זה הנחס. אם יש לה רק אחד כזה עונה, אז היא עברה אותו.
מי שחושב שסלח ומאנה יכול לשחק 90 דקות, 38 מחזורים בעונה, וגם בליגת האלופות וכדומה, ולראות כמו שהם נראים כרגע, אז זה אולי בסופרמן, אבל זה לא בכדורגל.
ככה לוקחות האליפות אגב, עם מעט מאוד פציעות ויכולת סי.
סבבה, אני אומר עוד פעם, ובינתיים הם יתבגרו בעוד 3 שנים. אני קשה לי מאוד להאמין שהם יכולו לשחק באותו לבל שנה שלמה, ואני אומר עוד פעם, ויהיו פציעות שם. יהיו פציעות, כי אותם, כי שחקנים נשחקים, הרי מה היא פציעה? פציעה בסופו של דבר אתם רואים, שרוב הפציעות הן פציעות עצמיות, פציעות שריר, פציעות של מתיחה, הפציעות הן פציעות עצמיות, הן פציעות של עומס בסופו של דבר, וזה יבוא, וכאשר זה יבוא, בסופו של דבר, קבוצות תיכנסו למשבר, ליברפול, בניגוד לצ'לסי, יש לה 2-3 שחקנים, שאם אתה מוציא אחד מהם, או מוציא 2 מהם מתוך המערכת, כל המערכת קורסת. ודאי כרגע לא משחק, הקבוצה נראית כמו מסננת בהגנה. תוציא גם את אחד מהקו הקדמי, ואין להם שם שום דבר. זו קבוצה שאלה קשה מאוד לתפקד. סיטי בנויה קצת אחרת, אבל סיטי קבוצה בלי חלוץ, שבסופו של דבר מתישהו, עכשיו הכל מסתדר להם, הכל פוגע, ג'זוס פוגע, סטרלינג פוגע, כולם פוגעים. בסופו של דבר, אני עוד פעם, אני לא צריך להזכיר פה לאף אחד, מדובר בשחקני קו קדמי, יכולות כיבוש בינוניות. בסופו של דבר, אם קבוצה אחת תצליח להשלים 38 מחזורים בלי משבר אחד, אז כנראה שהיא תיקח את האליפות.
אבל מי שחושב שאנחנו עם שש הפרש סיימנו את המערכת, אנחנו לא שם. אנחנו צריכים לעבור, יש לנו כרגע שלושה שבועות מטורפים, יש לנו כרגע להיכנס לשני משחקי בוקסינג דיי שהם לא פשוטים, אסטון וילה וברייטון, ואז יש לנו שני משחקים שהלוואי ונגיע עם סגל מלא, שזה על כל הקופה, יש לנו את ליברפול בבית, וסיטי בחוץ, אלה למעשה המשחקים שיגידו לאן אנחנו הולכים. אם אנחנו לא נצליח בשני המשחקים האלה, באמת מה שנקרא מקום בטופור זה הלבל, אם אנחנו נצליח בשני המשחקים האלה, הכל פתוח עד הסוף.
כן, זה באמת 4-5 משחקים שדי יכולים, אם זה לא ילך טוב, די לסיים את הסיפור של זה, מבחינת המאות האליפות, אבל משחק משחק. בוא נסכם את המשחק הזה מול וולפס עם הרגע המתוק החריף ואיש המשחק, אז ברגע המתוק היה לנו את סילבה, תחת לחץ נוגח נקיחה אחורית חלקה למרקוס אלונזו, את המסירה שאלונזו נתן לפוליסיק, אני כבר חשבתי שהוא מבקיע משם, אבל ג'וזסה נתן עדיפה יפה, והיה את הכנב, את הכוון, מניף דגל מאוחר לשער של פודנס, יחסית מוקדם במשחק, וזה גם היה הרגע המתוק שלכם, הדגל של הכוון. ברגע החריף, היה לנו דווקא משהו לא בצ'לסי, שחקני וולפס שעומדים שם במין שורת קונגו כזאת בקרן של צ'לסי. השדר קורא למנדי בנג'מין מנדי, ואת קובצ'יץ' חוזר לשחק אחרי הרבה זמן. אתם בחרתם את קובצ'יץ' חוזר מפציעה כרגע החריף שלכם. איש המשחק, תיאגו סילבה. ושוב, סך הכל החלטה מאוד, מאוד מתקבלת לדעת, אני דווקא מאוד עניתי במשחק של קנטה בולבס, גם בעיקר בגלל הסנטימנט, אבל
אני חושב שהוא היה איש המשחק.
אני חושב שהוא היה איש המשחק של הפרמייר ליג, כן, אבל אתם שהצבעתם בחרתם תיאגו סילבה, אבל נתי הולך גם עם קנטה.
כן?
כן, כן, קנטה ותיאגו סילבה היו שני השחקנים הכי טובים על המגרש, ביניהם כבר קשה לחלק, הם באמת היו מצוינים שניהם.
תיאגו סילבה זה באמת החתמה, וואו, טופ קלאס, ובקלאס הוא עושה את זה, בלם.
הכי טובה שלנו כנראה בינתיים, וכל מי שהבין.
אם לא הספיק לכם החדשות הרעות, אז שצריך יש עוד חדשות רעות מקבוצת אנשים, שהייתה צריכה רק נקודה מול וולפסבורג כדי להפיל לשלב הבא, אבל קיבלה רביעייה מול הקבוצה הגרמנית. וצ'לסי מסיימת את הערכה בליגת האלופות מוקדם מהצפוי לעונה הזאת, אז ככה הייתה פיינליסטית מול ברצלונה בעונה שעברה, גם זה נגמר אגב בארבעה שערים, אבל לפחות הגיע לגמר, עכשיו זה נגמר מוקדם מהצפוי, משחק הזה מול וולפסבורג, מאכזב, אבל אני בטוח שהנשים של אמה הייז יצאו גם מזה. יש ברנדפורד ביום רביעי, כרגע המשחק מתקיים כי שתי הקבוצות הצליחו כנראה להרים 14 שחקנים כולל שוער, זה למרות שגם בברנדפורד וגם בצ'לסי מלא קורונה ועניינים ומה שלא תרצו, הרשימה של שחקני צ'לסי שלא ישחקו היא כמעט לא נגמרת, עכשיו שאנחנו יודעים גם מה תוכל אמר במסיבת העיתונאים, אנחנו יכולים להגיד כמעט בוודאות שקנטה לא ישחק, כנראה גם לא יהיה בסגל, קובצ'יץ' על סמך מה שאתה אמרת נתי, שטוחל אמר שזה היה כמעט לא אחראי לשחק איתם את הכמות זמן שהם שיחקו, אז אנחנו כנראה נראה אותם בחוץ. שאלו בא אפילו קצת בספק, לופטוסיק, ג'ורג'יניו כנראה כן יהיה, אחרי שהיה לו תשובה אחת חיובית, אחת שלילית, בסוף מסתבר שהוא שלילי, ורנר ולוקאקו עדיין בחוץ, גם בנוער, באנדר 23, עדיין יש בעיות, לואיס ברקר התגלה כחיובי לקורונה, לך תדעו איפה זה ייגמר. באמת, המשחק מול ברנדפורד בגדול אמור להיות טירוף בשני הצדדים. טוחל אומר, מאוד ברור במסיבת העיתונאים, קודם כל הבריאות, לא מעניין זה, קודם כל הבריאות, הבריאות של קורונה, הבריאות של פציעות, אנחנו צריכים לדאוג לזה קודם. יכול להיות שהמשחק הזה מול ברנדפורד הוא מיד משחק שצ'לסי פשוט תקריב על המזבח כדי, אתם יודעים, כדי להמשיך את העונה הזאת באופן שפוי.
תסתכל מה יש לך אחר כך, יש לך איזה שלושה משחקים, שאחד מהם נגד ליברפול בקצה, ושני משחקים שאתה לא לימוד בהם, גם אסטון וילה וגם ברייטון יכולים להפוך למשחקים מוקד. הוא אומר עוד פעם, אני לא יכול לסתכל את המשחקים, אז זה משחקים על עונה שלמה. אני מבין אותו לגמרי. עכשיו, אני גם לא יושב עם הטבלה לדעת מי מהחולה קורונה חוזר נגד אסטון וילה ומי לא. אין את הטבלה הזאת מול העיניים. ומי חוזר נגד ברייטון, ומי חוזר נגד ליברפול. תקשיבו, מאוד מאוד מסובך להיות מאמן בתקופה הזאת.
גם לא בוודאות שזה שהשחקנים שוורנר ולוקאקו, שחלו מהצון הדוי בסבב הראשון, גם אם הסתיימו 10 ימים בבידוד שלהם, מבחינת האימון, זאת אומרת, אני בטוח שהם מתאמנים איכשהו לבד או משהו כזה, אבל זה בוודאי שונה כשלא מתאמנים עם הקבוצה, וצריך לנזים להתאמן בתוך הסגל ועם החבר'ה. קיצור, גם אם הם יחזרו, לא בטוח באיזה מצב הם יחזרו. אז אמרנו, הנה עכשיו זה קורה, עוד ממש 9 ימים, 10 ימים, חלון העברות של ינואר ייפתח, ומה זה אומר לגבי השחקנים שלנו? זה אומר שכבר מהראשון לינואר, רודיגר וסילבה ואזפיליקווטה וקריסטיאנסן יוכלו לסגור מה שנקרא חוזה ראשוני מול קבוצות מחזרות, ולא חסר כאלה לאף אחד מהשחקנים שציינו. מה שאנחנו כן יודעים להגיד לכם זה שתיאגו סילבה כמעט בוודאות יישאר, אז אנחנו יכולים לקחת נשימה, הוא רוצה, המועדון רוצה, זה כנראה יקרה. קריסטיאנסן, המצב הוא שהיו הבנות, זה היה נראה שזה עומד להיסגר, השיחות כרגע הופסקו, התחושה היא שגם זה על הצד הבטוח. מי שלא על הצד הבטוח זה בעיקר רודיגר, ולפני שנגיע אליו, אספיליקווטה, כי המצב של אספיליקווטה קצת מורכב. מצד אחד, אתם יודעים, הוא הקפטן והוא רוצה להיות, ואוהבים אותו, והכל בסדר. מצד שני, הבן אדם כבר חטא את גיל 30, מה שאומר שמבחינת המדיניות של צ'לסי, הוא מקבל חוזה לעונה אחת. אבל אספיליקווטה לא חושב שנשאר לעונה אחת לשחק כדורגל, הוא כנראה מרגיש שנשאר לו עוד, ובעיקר הוא מרגיש שנשאר לו עוד לשחק ברמה הכי גבוהה, ולאורך זמן, זאת אומרת, כרגע הוא נהיה קצת שחקן ספסל, כי העמדה של ג'יימס תפוסה אצל ג'יימס, וגם המגן הימני, אתם יודעים, קריסטנסן נכנס לשם, וצ'אלו בא עכשיו, זה השם החם בעמדה, אז אספיליקווטה כאילו נדחק קצת לספסל, אבל יש לו עוד מה לתת, ככה הוא מרגיש, ויכול להיות שהוא ירגיש שבקבוצה כמו ברצלונה, הוא יקבל יותר דקות משחק, יותר ברצף, יהיה לו חוזה לשנתיים או לשלוש, יותר ביטחון תעסוקתי. עם כל האהבה והכבוד ההדדי בין צ'לסי ואספיליקווטה, יכול להיות שהשיקול המקצועי הזה יוציא אותו מהקבוצה בינואר.
קודם כל זה דברים שקורים. שחקנים מבוגרים.
זה לגמרי דברים שקורים.
אני לא מכיר שחקן, אחרי גיל 30 שאמר לצ'לסי, נכון, זה רק לעונה אחת, אני זוכר, הם תמיד רוצים עוד עונה ועוד עונה, ברור, מן הסתם, זה מה שהם רוצים. המועדון רוצה פחות.
הסיפור של אספיליקווטה יותר פשוט, צ'לסי רודפת אחרי קונדה, שקונדה זה אספיליקווטה רק צעיר יותר, זה בדיוק הוא, בסייז שלו, בתפיסת המשחק שלו, רק מה שנקרא בגיל 22, וברור שהוא בא למשבצת שלו. עכשיו זה לא שיש להספיק, עכשיו שחקנים בגיל 31, אומרים, אני ארד לקבוצה בלבל נמוך יותר, למי שמתבלבל לפעמים, ברצלונה היום זה קבוצה בלבל יותר נמוך, ברצלונה היום בממדים של ליגה אנגלית זה קבוצה של מקום 12-16, ואני עוד החמאתי להם. בקבוצה מהסוג הזה, ברור שהוא יכול לשחק, להיות שחקן הרכב, לשחק מתי שבא לו. וזהו, זה השיקול.
מקום 12 באנגליה כרגע זה אברטון, זה לא...
אתה אומר שהוא עוזב אז?
אני חושב שצ'לסי בחיזור שלה אחרי קונדה, ואם אכן גם יגיעו איתו להבנות בינואר, זה למעשה, להגיד לאספיליקווטה, ביי, אין פה הרבה מעבר. אתם יודעים, בסופו של דבר, שמביאים מישהו על המשבצת שלך, שאתה בגיל 31, והוא בגיל 22, למעשה אמרו לך ביי. צ'לסי עושים את הדברים האלה, צ'לסי עשו את זה גם לוויליאן, צ'לסי עושים את זה כדרך קבע, ועוד פעם, כחלק מתוך...
הסיפור עם וויליאן הוא כן קצת שונה, כי נזכיר שוויליאן אפילו קיבל הטבת מועדון, הוא קיבל, למרות שהוא עבר את גיל 30, קיבל חוזה לשנתיים, והוא אמר לו, אני רוצה לשלוש, וחצה את הכביש. אז וויליאן עוד קיבל את ה...
אני חושב...
אגב, אני חושב שאספיליקווטה יש סיכוי טוב שיקבל אותו דבר. אם הוא ילחץ, יכול להיות שהוא יקבל שנתיים. אבל הוא לא יקבל את הדקות משחק שהוא יכול לקבל בברצלונה.
אני אתחיל את זה איתמר. אני חושב שאספי אולי יקבל באמת הצעה לשתי עונות, אבל גם אם לא, אני חושב שסיכוי טוב שהוא יקבל גם הצעה לעונה אחת, וייקח אותה. אני חושב ש-SP אוהב את המועדון ורוצה להישאר במועדון, ויותר מזה אני אגיד לכם, אני חושב שקונדה לא באמת יגיע אלינו בינואר, וכמו שדיברנו בתחילת הפרק הזה, שיש לצ'לסי בעיות בהגנה, אמנם, לא, אמנם הוא לא, SP הוא לא חילוף טוב לקו, אבל הוא מאפשר רוטציה, והוא מאפשר עוד אפשרויות על הקו, אם הוא מחזיק את הבלם בצד ימין. אז אני חושב ש... ועדיין יש לו עוד מה לתת, גם אני, זה אני גם חושב, אז אני חושב שאפשר להגיע איתו לאיזה סיכום, אפילו של עונה אחת, זה משהו שהוא כן יכול לקרות. השאלה יותר מעניינת בעיניי, רודיגר, שהיה לנו מחלוקת עליו בפרק הקודם, האם הוא יישאר או יעזוב, אני אמרתי שלדעתי הוא יישאר, וירין אמר שהוא יעזוב, גם עכשיו המאזינים שלנו מוזמנים גם הם להצטרף לדיון ולהכריע את דעתם. מה אתם אומרים אתם על רודיגר?
רודיגר בסוף יעזוב. הוא נראה הטיפוס הזה שמחפש את הכסף, הוא קצת שכח את התקופה האחרונה, מעונה שעברה, איך הוא פתאום נהיה שחקן בנקר, אחד הבולטים, באלופת אירופה.
אין לו תחליף
אצלנו. לראות, שחקן שהיה פה בינוני, היה כמעט גמור, ורצו, מה זה רצו? הוא כמעט מצא את עצמו במקום אחר. הוא פתאום נהיה אחד הבלמים המדוברים ביותר בעולם.
נכון,
זה לגבי רודיגר.
חברים, בואו רגע, בואו עוד פעם. יש הבדל בין מקצוענות לבין צפונה. רודיגר בין 29, צריך לקבל חוזה גדול אחריו. ל-4-5 שנים. צ'לסי הציעו לו 140,000 פאונד. 140,000 פאונד זה בנטו, אנחנו מדברים על משכורת של 12 מיליון פאונד לשנה. מספר המועדונים שיכולים לשלם לו היום חוזה מהסוג הזה, אפשר לספור אותו על כף יד אחת.
אבל לא צריך מספר, צריך אחד, וריאל מדריד נראית
רצינית. רגע. מכיוון שאני מגיע מתחום הכלכלה, ואני מכיר את המאזנים ואת הדוחות רווח הפסד של ריאל מדריד, אני בספק לגבי כל דיבורי הרכישות שלהם לגבי כולם. אני חושב שהרבה יותר הגיוני בעיניי, שהוא יגיע ליונייטד, שזה קבוצה שרוצה אותו, הוא שווה להם גם יותר כסף מאשר לצ'לסי. אם אני יונייטד, הוא שווה גם 200,000 פאונד לשבוע, הרבה יותר מאשר לצ'לסי. בצ'לסי יש בכל זאת איזשהו מבנה, ביונייטד צריך את כל מרכז ההגנה לבנות מחדש. ורודיגר הוא שחקן נכון להתחיל לבנות איתו. אני לא בטוח שריאל יכולים להתמודד בסכומים האלה, אני כמעט בטוח שהם לא יכולים להתמודד בסכומים האלה. ההתנהלות של רודיגר כרגע, שאומר אני דוחה 140,000 ולא נכנס למסע ומתן, יכול להיות שיש הצעה לסוכן שלו, אני אומר עוד פעם, דווקא מהכיוונים האלה, כי שם הוא באמת משלים. וזה חוזה האחרון שלו. ומי שייתן לו חוזה לחמש שנים בסכום היותר גבוה, ייקח אותו. וזה הסיפור. אני לא בטוח רק שיש לו הצעה אמיתית כזאת ביד. אם אין לו הצעה אמיתית כזאת ביד, יסכו מתי שהוא ממש נקל להסתדר, יבינו שהוא בסופו של דבר נשאר, יסדרגו לו את זה בעוד 20,000 פאונד, אבל עוד פעם, זה חוזה לחמש שנים, זה המון כסף. יש המון דיבורים על זה, איך מרינה לא רואה את זה, איך היא לא רואה את זה, חברים. אנחנו מדברים בסופו של דבר על עסקה של 70-80 מיליון פאונד, על בלם שיכול להיות שצ'לסי יכולים להצמיח בלם או להביא בלם, זאת אומרת בחצי מחיר בסופו של דבר, קבוצה היא קודם כל עסק כלכלי. קודם כל עסק כלכלי, אחרי זה דברים אחרים. זה סדר גודל העסקה. לראות את ריאל עם 530 מיליון יורו מינוס, לראות איזה בנק שמוכן לתת להם עוד 100 מיליון שקל, 100 מיליון יורו להרפתקה הזאת, בואו, גם עסקת אמבפה בסופו של דבר לא יצא לפועל שם כל כך, שם צריך 250 מיליון לטובת העסקה. בנק צריך מישהו לחתום בסופו של דבר על העסקה הזאת. איזה סיבה יש להם? הם לא מסוגלים לעמוד בחובות הנוכחיים שלהם.
אבל למה שרודיגר יקבל ממישהו בכלל חוטא לחמש שנות? אני לא רואה את זה בחיים קורה, לא מראה.
כי זו דרישת הבסיס שלו. בוא נאמר שגם צ'לסי מוכנים כרגע לתת לו חוזה, גם צ'לסי מוכנים כרגע לתת לו חוזה לחמש שנות על 140 מיליון. על 140 אלף
בשבוע. אין לו מה להתלבט אפילו בעניין הזה.
עכשיו, אני אומר עוד פעם.
שלוש שנים תקנו לו גג.
אני אומר עוד פעם, המקום היחיד שהוא שווה כרגע יותר זה יונייטד, שצריכים לבנות את כל מרכז ההגנה שלה מחדש. אני לא רואה את ריאל מגייס את הסכום הזה. אני אומר עוד פעם, זה צ'לסי או יונייטד, ואני לא בטוח שיונייטד יתחילו ממנו. לכן אני אומר עוד פעם, אני חושב שיונייטד הם צריכים לשים כסף גדול לצערי, בקיץ הזה זה הדקלן רייס. כל מה שאנחנו נציע הם ישימו כפול, גם אם הוא רוצה לבוא אלינו, כי בלי דקלן רייס אין להם קבוצה, פשוט אין להם קבוצה, אין להם אמצע,
הם לא יכולים להגיע לשום מקום, והם התאבדו על השחקן הזה, שזה שחקן שאנחנו מאוד מאוד רצינו אותו אצלנו, אבל אני חושב שכל מה שאנחנו עושים, הם עשינו דאבל.
אתה מדבר כאילו אין לנו סיכוי איתו. אין סיכוי, אני דווקא מאמין.
אני חושב שהם הולכים להתאבד עליו. אם אני יונייטד, זה השחקן הראשון ברשימה, אני מוכן לתת את כל הקו הקדמי, להרוז אותו עם רונלדו בשביל דקלן רייס. את כל החמישה שיש להם מקדימה, כי אין להם ברירה אחרת. אין להם ברירה אחרת, לא תהיה להם קבוצה לעולם בלי שחקן כזה. שיכול לנהל את המשחק שם, אין להם שם כלום. עכשיו, זה המשחק האמיתי. עכשיו יש מסע ומתן, אני מניח ששני הצדדים מקצוענים, גם הסוכן של רודיגר, גם מרינה, כולם בינים, מה טווח האפשרויות של הצד השני, ובתוך טווח האפשרויות הזה ייסגר. אם יש קבוצה שמוכנה לשים הרבה יותר כסף, שאני רואה רק קבוצה אחת כרגע שמסוגלת,
שעשיתי פרד ממנו לשלום.
אבל זה לא עניין של אם השחקן מרגיש או חושב, רגשות זה לחלשים, זה לא שייך לענף הזה.
אני מסכים איתך נתי בקטע הזה ש... זה תהיה עבדה לאבד את רודיגר, הוא לא בלתי ניתן להחלפה, אני חושב שהרבה מה...
באיזה סכום?
תמיד תזכור, באיזה סכומים? באיזה סכום עסקה כוללת מדובר?
לא, אז מבחינת כישרון, זאת אומרת, אז רודיגר ילך וחסכנו עליו לשלם לו משכורת עתק, וכנראה נביא בלם אחר במקומו, זה לא שאין כישרונות חדשים שאפשר להביא, ואולי לא נרגיש את ההבדל מבחינה מקצועית, אבל נראה לי יש משהו פשוט באופי של רודיגר, בעיקר סביב העונה וחצי האחרונות האלה של צ'לסי, והזכייה בליגת אלופות, ומשהו בזה שהוא כזה חולה אינסטגרם, ומעלה מלא דברים לפייסבוק ועניינים, שהקהל והאוהדים מאוד מתחברים אליו, אז נוצר חיבור מאוד טוב בין אחד השחקנים הכי מושמצים בהגנה של למפארד, רודיגר, לאחד השחקנים הכי אהובים בהגנה של טוכל, ויש פה משהו, אני חושב שאנחנו כאוהדים מאוד מתחברים אליו, לאגרסיביות הזאת שלו, לזה שכל משחק נראה שהוא יורק דם כחול כזה, אז אני חושב שזה פחות היכולת, שאנחנו כל כך רוצים שרודיגר יישאר, ברור, הוא גם מעולה, אבל זה לא משהו שאי אפשר להחליף, אבל החייתיות הזאת של השחקן הזה, ואנחנו תמיד צוחקים פה שהוא ברגע החריף בפינה שלנו כל שבוע, כאילו זה איזה סוג השחקנים שכזה אנחנו אוהבים לראות בהגנה שלנו, ואת זה אני חושב שיהיה קצת יותר קשה לעשות עם קונדה, וגם עם דליכט, דליכט זה השם שכזה רץ עכשיו, אתם יודעים, בשמועות מעלו להגיע, רומנו כבר ירה כמה עיריות, לא רומנו, סליחה, ריולה, כבר ירה כמה עיריות על זה שדליכט מוכן לאתגר חדש, פרמייר ליג, עניינים, מה אתם אומרים?
זה לא סוג בעלמים שהייתי רוצה לראות בקבוצה הזאת. מרכז ההגנה כנראה די סגור לעונה הבאה, אני חושב, הבלם האמצעי כאילו. זה או תיאגו, אני מקווה ומאמין שהוא יסגור, או קריס. בעמדת הבלם הימני והשמאלי זה כבר טיפה יותר בעיה, ואני מקווה שיגיע מישהו בסגנון משחק של...
אבל לא דליכט אתה אומר.
לא דליכט, דליכט הוא בלם ממה שאני מכיר, אני מודה שאני לא הכי עוקב בחיובה. ממה שאני מכיר הוא בלם נורא מגושם, משחק רגל לא הכי טוב, תקנו אותי אם אני טועה.
אני לא רואה קשר בין דליכט לבין טוכל. לא רואה קשר ביניהם.
אני גם לא הייתי הולך על דליכט.
עזוב אנחנו קטנים. טוכל, הראש שלו ימינה, ודליכט שחקן בשמאל. נגמר הסיפור.
אני מבין את הקישור של דליכט לצ'לסי, כמי שיכול לשחק על המשבצת של תיאגו סילבה, כמארגן הגנה, כמוביל כדור, אגב, יש לו משחק טוב עם הרגל, אבל... אתם יודעים, זה דליכט בפוטנציאל, דליכט של אייקס, שהוא היה באמת בלם מצוין, הכל טוב, עשה פריצה מדהימה, קפטן בגיל...
בליגת הגוגוים של בליגת הגוגוים ההולנדית, אתה
מבין. ובדיוק, קפטן בגיל 19 עם יכולת מדהימה, אבל בליגה ההולנדית, גם בליגת האלופות הוא הפגין יכולת מדהימה, אבל חבר'ה, זה לא קרה מאז. הוא דליכט של... שעזב את אייקס, את אייקס זה כבר לא אותו שחקן, הוא לא שחזר את היכולות האלה, כבר כמה שנים שזה לא זה, ואין סיבה להביא אותו.
ואגב, דליכט ומי שעומד מאחוריו, אני לא יודע אם עסקה כזאת תיסגר בפחות מלהשאיר את רודיגר. דליכט לא יבוא לשחק בחינם, תהיו בטוחים, זה שכר שהוא מטורף, אני מניח.
נכון.
מי יביא אותו?
לנו כסף יקר
לא, הוא לא קשור, הוא כאילו לא קשור לפה.
אין תעודה, אין תעודת ביטוח על הקנייה הזאת, נכון? זה לא משהו ששווה ללכת עליו.
אני לא שמעתי
אפילו שמוע מקיבול המועדון לכיוון של דליך. אז בואו אתכם, נו, זה...
אז אני מקווה ששמעו אותנו שם. דליכט, לא תודה. עוד שמועות שמגיעות אלינו הישר מפבריצו רומנו, זה שאם ברצלונה לא צריך להביא את פרן טורס ממנצ'סטר סיטי, הפלן בי שלה יהיה חכים זייך. דעתכם?
מה דעתנו?
מה שנקרא, איחלתי לחייל בהצלחה, או שאנחנו...
מה זה דעתנו? עוד פעם.
ברצלונה התחילה את העונה הזאת ב-1.3 מיליארד יורו חוב. כדי לשחרר את קומן, הם לקחו הלוואה בשוק האפור ב-30% לשנה, כדי לגייס 18 מיליון אירו, כי אף בנק לא מוכן לתת להם יורו. זה שיש שם יושב ראש, חולה נפש, שבטוח שיש לו כסף, אבל בפועל, יש לו פחות תקציב לבני ריינה, בליגה לאומית בישראל, הוא לא מסוגל להביא שחקן מבני ריינה היום, כן? אז מה זה השטויות האלה? אז הוא סגר כרגע עם תורס, אז הוא יסגור כרגע עם זה, איפה הוא הביא 30 מיליון אירו? אני מזכיר לכם עוד פעם, ברצלונה יכולה בכל רגע נתון לפשוט רגל ולהימחק, אם ליברפול ניגשים היום לבית משפט בעיר ליברפול, ואומרים הם עדיין לא שילמו לנו על קוטיניו, ולא ישלמו בתוך 30 יום, אין יותר ברצלונה, אין יותר מועדון כזה. חוקי פשיטת רגל לא שייכים לקבוצות כדורגל, הם שייכים לבכלל. היכולת למחוק את ברצלונה כמועדון כדורגל, אין יותר מועדון ברצלונה, זה על הקסקס. אין להם יורו.
איפה אני אביא את זה?
נתי אומר שהבירוקרטיה תציל אותנו מלאבד גם את זייך וגם את רודיגר.
לא, לא, אני לא אומר שזה, אני אומר עוד פעם, יש גבול, לפעמים, ואני כן מקשיב, הם הביאו את צ'אבי כמאמן, וצ'אבי אומר, אנחנו כרגע לא מסוגלים. העתיד היחיד כרגע של ברצלונה יכול להיות בזה שהם יגדו שחקנים בלמסאיה וימכרו אותם. אמרה כבר ליברפול, ואני רואה את זה בפורומים של ליברפול, אנחנו בקיץ ניקח לברצלונה איזה שחקן שאנחנו נבחר.
או במילים אחרות, אם
לא נמחק אותם. אני חושב שאנשים פה לא מבינים, כי עוד פעם, כי הם קוראים רק בעברית, ולא מבינים כלכלה, הם לא מבינים את הסיטואציה של ברצלונה. זה מועדון מת. אין מועדון כזה באמת. הם יכולים לקחת את זה? מי ישלם לו מזכורת? מי יערוב למזכורת שלו? איפה הם ישלמו לצ'לסי? הם ישלמו לצ'לסי.
נתי, נתי, אני מצטער, מצטער שאלתי.
לא, זה מדהים שאנשים מדברים בכלל על הסוגיה הזאת. ואתם יודעים, זה לפורטה מדבר, ויש שם את שבי שכל מה אומר, לא, זה לא המצב שם בכלל, אנחנו לא יכולים לשמור על השחקנים שלנו. מי הם בכלל?
אז גם זה לא הולך לקרות, אל תדאגו. קמצוץ אחרון...
אולי קוד על ואבא שוכח.
קמצוץ אחרון של שמועות שאני רוצה לזרוק אליכם, פשוט כי אנחנו לפני ינואר, זה הכי כיף שמועות.
כן, אתה מדליק
את שעתי עם השמועות
האלה. לא, אני לא דבר אף פעם.
אני חושב שיש מועדונים שזה שיוכל לעבור אליהם, ואני חושב שגם אייקס יוכלו לגייס את הסכום הזה, נדמה לי גם שהוא אמר באיזה מקום שהוא היה שמח לחזור מתי שהוא לאייקס. אני חושב שאייקס מבחינתו יכול להיות מקום נהדר, השיבה שלו הביתה, הם כן יוכלו לגייס את ה-30 מיליון אירו, הם כן יוכלו לעמוד בתנאי השכר שלו. מה זה ברצלונה? מאיפה הדברים האלה כל הזמן עולים?
רובן נבס זה שם שעלה ככה בתקשורת הצהובה, כאילו יש איזושהי בעיה בקישור, כי קנטה מאוד פציע וסאול לא עושה הרבה, חוץ ממתי שהוא משחק עם מול וולפס, ויכול להיות שזה מה שגרם לשחקנים של צ'לסי לשמועות האלה לרוץ, סליחה, על זה שרובן נבס עלול להיות מועמד לחזק את הקישור של צ'לסי. אין, זה לא הרבה מעבר לשמועות, אבל אין, בשביל הפרצוף הזה שלטי רציתי.
לא מצליח להבין
את הרעיון.
יש לנו בשנה הבאה אמורים לחזור גם גילמו וגם גל אגר יבוא, ויהיה לנו עומס של שחקנים על העמדות האלה בכיסור, ובסופו של דבר עדיין אנחנו חולמים להחתים גם את דקלן רייס. כאילו, מה נעשה עם נבס בתוך הסיפור הזה?
אתה רואה את גילמור חוזר לפה ומשתלב ברוטציה של צ'לסי?
אך ורק כמחליף לז'ורג'יניו, בכל פעם שז'ורג'יניו מחזיק את הגב ואומר זה, וזה משחק גביע ליגה, או איזה משחק בלבל מאוד מאוד נמוך, הוא יכול לשחק בלבלים האלה.
זה הלבל שלו. אני עדיין לא רואה אותו שם.
מה?
אני עדיין לא רואה אותו שם.
אני רואה אותו במשחקים האחרונים נגד נוריץ', אני אומר עוד פעם, משחקים בלבל נמוך הוא יכול לשחק, אבל נבס, מה הוא אמור להביא לנו?
נבס, אני גם חושב שהוא סוג של ג'ורג'יניו בוולפס, כאילו הוא מארגן להם את המשחק.
לא באותו רמה.
לא באותו לבל ולא תחת לחץ. הגדולה של ג'ורג'יניו, וזה העובדה שאין לו מחליף, היא שז'ורג'יניו עומד על קו ה-16 של צ'לסי, עם הגב לשער, מקבל את הכדור, מזיז אותו ימינה, מזיז... הרי עוד פעם, מה זה צ'לסי? צ'לסי לא מסוגלת לשים גול בהתקפה מסודרת. צ'לסי חייבת לייצר התקפת מעבר. צ'לסי מזמינה לחץ, וברגע שהיא שוברת את הלחץ, יש לה שטח לרוץ. מי ששובר את הלחץ זה ז'ורג'יניו. בלי ז'ורג'יניו אנחנו לא מסוגלים לשבור את הלחץ. אנחנו בועטים קדימה את הכדורים, ואם לוקאקו לא עומד שם עם הגוף ועוצר, כי הוא לא שיחק, אנחנו נראים כמו מטומטמים, אנחנו בועטים את הכדורים על פוליסיק או על זש בגובה למעלה, שהם לא מסוגלים לעשות שום דבר עם הכדור. אנחנו נראים פתטים בקטע הזה. ז'ורג'יניו הוא השחקן ששובר את הלחץ, הוא מקבל את הכדור, מזיז עוד אחד ימינה, עוד אחד שמאלה, עד שאנחנו עוברים את הקו הראשון ואת הקו השני, ואז יש לנו שטח לרוץ קדימה. נבס לא יכול להיות השחקן הזה, כי אין לו את המשחק הזה מול לחץ. משחק הזה מול לחץ יש אולי לשניים שלושה שחקנים בכל הליגה. יש את זה לז'ורג'יניו, יש את זה לדקלן, ואולי יש את זה באיזה מקום לפביניו. זהו, לכל השאר אין את זה. אין את זה. אנחנו לא נביא מחר מישהו שהוא משחק על העמדה הזאת. ולהביא את נבס, אז תן מה שתקרא את הדקות האלה לגילמו. עוד שחק דרך אגב, וזה עושים את זה בקריסטל פאלאס לפעמים, זאת אומרת, מזיזים את גלגר עמדה אחת אחורה, לשחק על המשבט הזה של הקשר האחורי. שחק 60-70 דקות קדימה, ומזיזים אותו 20 דקות אחורה. בסדר, זאת אומרת, עוד פעם, ימצאו פתרון, אבל לחפש מישהו שיחליף את ג'ורג'יניו ויחפש את זה, רק דקלן רייס יכול לעשות את זה.
אוקיי, אוקיי, לפני סיום, ניסיון אחרון, שמועה אחרונה, בגלל צ'לסי באמת לא פוגעת בחוד, לא ורנר לוקאקו, פציעות, קורונה, עניינים, אז שמועה אחרונה, לחזק את החוד של צ'לסי, שון וייסמן, נותן אחלה עונה בויאד לואיד, 10 שערים, 18 משחקים. לא, לא, סתם, סתם, זה סתם שמועה שלי. לא, יש
שם וייסמן. נביא אותו, נביא אותו.
הוא לא יסתדר שם, הוא יעבוד עם הקלשון במחצית,
יסתדר. עוד תצטרף לכל הכתבים הישראלים, מנור סולומון.
אני קראתי היום בספורט 5 על מועמדות של תמי בחזרה. נשמע לי גם כן הזוי.
לא, לא.
הנה, ספורט 5 התחלנו.
כן, כן.
כן, תהיו רגועים, תמי לא חוזר לשום מקום, למרות ש... למרות ש... אחלה תמי אברהם, כן.
אבל תמי בטוחל זה לא.
ובנימה אופטימית זו, חברים, תודה רבה לכם, שיהיה לכם ערב טוב, המשך שבוע מעולה, אנחנו נהיה כאן ממש שוב בקרוב, בינתיים שמרו על עצמכם, שמרו על הגבולות, שתו משהו חם, יאללה ביי.